לצערי, וגם לשמחתי, השקעות לעצלנים לא היטיבה עם פרנסה של כמה אנשים. השבוע גיליתי שהספר השקעות לעצלנים הפך לא רק לספר העיון הדיגיטלי הנמכר בישראל, אלא לספר העיון הנמכר ביותר בחנויות, בכלל, בארץ. זה היה רגע ממש מרגש עבורי, אבל אני לא יכול להתעלם מזה שהוא גם עצוב עבור רבים אחרים. הרבה מאוד שרלטנים שמנסים למכור כביכול סודות, הרבה מאוד מנהלי השקעות שרגילים לקבל אחוז שמן בשנה מלקוח, וגם עמלת הפצה מתאגידי ההשקעות, נאלצים להתמודד עם לקוח שמתעורר ושואל שאלה קשה. למה לי לשלם על פוליסת חיסכון יקרה, בזמן שאני יכול פשוט לפתוח תיק מסחר ולהשקיע בכוחות עצמי, בקרנות סל מחכות מדדים, שזה בדיוק אותו המוצר בו הפוליסה עצמה מושקעת? הנפגעים באופן הקשה ביותר הם מוכרי החלומות בעמודי האינסטגרם והטיק טוק שנכנסתי להם בין הרגליים, למרות שאני והטישרט שלי מתקשים מאוד להתחרות ברכבי הפאר שהם סוחרים ליום צילומים בודד, קל מאוד להתחרות בהם בכל מה שקשור לטיעונים, עובדות, סטטיסטיקה. מדובר בחובבנים עם אגו מפוצץ ועם סופר אגו, מי שלמד פסיכולוגיה או למדה יודעים שזה סופר אגו, זה בעצם המצפון, אפסי. הם מרושעים מהסוג המוצלח או טיפשים עם תקציב שיווק, אחד מהשניים או שניהם. השבוע נתקלתי באחד שרלטן במיוחד שלא התבייש לעודד צעירים לעצור את החיסכון הפנסיוני שלהם כדי לרכוש ממנו את הסודות שלו. זה פשוט רשעות במדרגה הגבוהה ביותר. אז החלטתי דווקא לקחת את זה ברצינות ולחרוש את האינטרנט, להביא לכאן, אליכם, אל האוזניים שלכם, את כל הסיבות הנפוצות ביותר שאותם מומחים, מומחים בעיני עצמם, מספקים כדי לשכנע אתכם למה לא להשקיע במדדים, למה הם יודעים כיצד להשיא תשואה גבוהה יותר מתשואת המדד, או לנהל את הכסף שלכם, או ללמד אתכם לנהל את הכסף שלכם בצורה טובה יותר. פתיח ומתחילים. סיבה מספר אחת, ההיסטוריה. הטענה שמדד ה-S&P 500, למשל, שהוא המדד המוביל בעולם של 500 החברות המובילות בבורסה האמריקאית, הוא מדד צעיר. הוא יוסד רק בשנת 1957, ולכן אי אפשר להגיד את הטענה של הרוב המשקיעים הפסיביים מסתמכים עליה, שבמשך 150 שנים המדד השיג תשואה ממוצעת של 10% בשנה. עכשיו, זה נכון שמדד ה-S&P 500 הושק בשנת 1957, אבל לפני זה היה מדד S&P 90, של 90 החברות המובילות. דרך אגב, גם בישראל, מדד תל אביב 125 היה פעם מדד תל אביב 100. אבל כשמדברים על 150 שנה אחורה, איך יכול להיות שמדד מוביל עשה תשואה בזמן שהוא לא היה קיים בכלל? בעצם כשמדברים על השנים שבין 1870 ל-1923, בעצם עושים אקסטרפולציה לחברות המובילות באותה התקופה. זאת אומרת, אם אתם לוקחים את החברות האמריקאיות המובילות באותה התקופה, בין 1870 בבורסה האמריקאית לבין 1923, עד שיוסד מדד ה-S&P, ולאחר מכן S&P 500 ב-1957, ובודקים את הצמיחה שלהן לאורך התקופה הזו, מה שמגלים זה שהן צמחו בממוצע ב-10% בשנה לאורך כל התקופה הזו. זו תקופה די ארוכה, אבל גם אם אנחנו עושים אקסטרפולציה עוד יותר ארוכה, ממש לבורסאות הראשונות שהוקמו במאה ה-17, אני מדבר איתכם על 1602, כאשר חברת הודו המזרחית, ההולנדית, יש גם שקוראים לה מאוחדת, הנפיקה מניות לציבור כדי לממן את המסעות למזרח הודו. כשאני אומר מסעות, אני מתכוון על כיבושים ושאיבה של כל המשאבים המקומיים, אבל כן, הנפיקו מניות ממש ממש מזמן, דיברתי על זה גם בפרק אחר, ואם אנחנו לוקחים בחשבון את המניות הציבוריות שהונפקו מאות שנים לפני שנולדנו, וגם עוד הרבה לפני זה, בני אדם השקיעו בעסקים כדי להשיא תשואה גבוהה מאוד. עסקים זה אפיק התשואה הטוב ביותר שהוכח לאורך שנים רבות, והיום הדרך הפופולרית ביותר להשקיע בעסקים, אין מה לעשות, זה ברכישה של מניות. בארצות הברית מסחר המניות הופיע במאה ה-18, ובתחילת המאה ה-19 כמו בורסות הראשונות של ניו יורק, שם התחיל מסחר מאורגן במניות ובאגרות חוב, ובגלל שמסחר במניות הוא בעל ותק רב וגידל בעצם דורות של משקיעים אקטיביים, אייקונים, כמו וורן באפט, לארי פינק, בנג'מין גראם, שכתב את המשקיע הנבון לפני 100 שנה, מאז מדברים בעצם כבר מאות שנים על מסחר במניות, על מסחר וניתוח של חברות. אבל כמה מכירים את ההוא שהשקיע במדדים ועשה מזה הרבה מאוד כסף? אין הרבה כאלו, נכון? כי זה יחסית ענף צעיר, זה אכן ענף צעיר. בגלל שהיכולת להשקיע במדדים היא מאוד צעירה. זה לא קיים הרבה מאוד שנים. במובן הזה אנחנו באמת חיים בטוב שבזמנים. כי בנג'מין גרם, שכתב את המשקיע הנבון, גם אם הוא מאוד מאוד היה רוצה, הוא לא היה יכול להשקיע במדד. אפילו שהוא מכיר את כל הנתונים, אפילו שהוא יודע שמי שישקיע בסל מניות רחב ומגוון, שתואם את הגודל שלהם היחסי, ישיא את התשואה הגבוהה ביותר, יותר מאשר מנהלי השקעות אקטיביים, אי אפשר היה לעשות את זה באותה התקופה. קרנות מחקות מדדים הופיעו לראשונה רק בשנות ה-70 של המאה הקודמת. זה מעט מאוד זמן במונחים של שוק ההון, בטח במונחים של תודעה של משקיעים. עבודות אקדמיות שתומכות בתיאוריית השוק היעיל, פורסמו בשנים האחרונות של המאה הקודמת. יוג'ין פאמה, למשל, שהגה את תיאוריית השוק היעיל, זכה לעדנה, זאת אומרת, הוא זכה בפרס נובל לכלכלה, על זה שהוא אמר, למעשה, אתם לא יכולים לסבור שאתם יכולים להקות את השוק. אתם לא יכולים, כי הכל כבר מתומחר. פתחתם את העיתון בבוקר, מחירי המניות כבר, והציפיות של המשקיעים כבר מתומחרים במחיר של המניה. אתם לא יכולים להניח שאתם יודעים משהו שאחרים לא יודעים. אלא אם כן, יש לכם מידע פנים, ואז זה לא חוקי להשתמש בו. אז יוג'ין פאמה זכה בפרס נובל הזה רק ב-2013. תבינו כמה לא מזמן זה היה. בשנות ה-90 מופיעות ה-ETF, הקרנות סל הראשונות בארצות הברית. בשנות ה-90, וורן באפט כבר היה מיליארדר. אז קצת פרופורציות על הטווחי זמן שאנחנו מדברים עליהם כאן. ברור שכולם מדברו על וורן באפט ועל בנג'מין גרם, ועל אותם משקיעים איקונים, ואף אחד לא ידבר על משקיעים איקונים של קרנות סל מחקות מדדים, כי אין הרבה כאלו. זה לא ספיק להצרב לנו בתודעה. השקעה אקטיבית היא ותיקה בהרבה יותר מהשקעה פסיבית, ומאות שנים של יחסי ציבור שממשיכים להדהד בכל מקום, לא יורדים כל כך בקלות. אם אתם רוצים להקות את השוק, אפשר לראות ממש את אותן פרסומות באותם נוסחים ממש, בעיתונות המיינסטרימית של לפני 100 שנים, ובאינסטגרם של היום. רוצים להקות את השוק? בואו ללמוד אצלי השקעות ערך, בואו ללמוד מסחר יומי, בואו ללמוד להשקיע כמו המשקיעים הגדולים. לא, זאת סיבה לא טובה מספיק. נכון להיום, 2023, כל מחקר אמפירי שנעשה בנושא, מצא שאין למשקיע אקטיבי, כל משקיע, אני לא מדבר אפילו עליך ועלייך שמאזינים לי כרגע, ואולי רכשו איזשהו קורס למסחר בשוק ההון, אין משקיע אקטיבי מנוסה שיכול להבטיח לעצמו או לאחרים שהוא ישיא תשואה גבוהה מתשואת השוק, בטווח של 30 שנים. עכשיו, אם אתם מזינים לפודקאסט הזה, רוב הסיכויים שטווח של 30 שנים זה אכן הטווח שרלוונטי אליכם. ואם מישהו מבטיח לכם, אני אשיא תשואה גבוהה בהרבה, או אפילו בקצת, או אפילו את תשואת השוק בטווח של 30 שנים, רוב הסיכויים או שהוא בור, או שהוא משקר. אחד מהשניים. כי סטטיסטית, 98% מאנשי שוק ההון לא יצליחו להקות את המדד בטווח של 30 שנים, מה שאני אומר לכם עכשיו מבוסס לא על מחקר אחד, על מחקרים רבים, כמעט כל מחקר אמפירי שנעשה בנושא, אני אשים אחד לדוגמה בתיאור של הפרק. סיבה מספר 2, מי שהשקיע בשנת 2000 לא הרוויח או הרוויחה במשך עשור. התפוצצות בועת ה.com בשנת 2000 האכילה מרורים את המשקיעים, אין ספק, זה באמת היה תקופה מאוד מאוד לא נוחה להתחיל להשקיע בה. ה-S&P 500 הגיע לשיא שלו בראשון בספטמבר שנת 2000, אז הוא היה ב-1520 נקודות, ככה מודדים מדדים, ובספטמבר 2010, עשור לאחר מכן, הוא עמד על 1125 נקודות, שזאת ירידה של בערך 25% בכמעט עשור. אני אגיד את זה במילים אחרות. אם השקעתם, למשל בקרן הסל, SPY, זו קרן הסל הראשונה שחיכתה את ה-S&P 500 בצורה הכי הכי יבשה שלו, היא מחלקת דיווידנדים, אבל אם קניתם אותה ב-100,000 שקלים בראשון בספטמבר שנת 2000, אז בספטמבר 2010 היו לכם 75,000 שקלים. האם זה נעים? בהחלט לא. זאת אחת הדוגמאות שמתנגדי ההשקעה במדדים הכי אוהבים להתהדר בה. השקעתם במשך עשור והפסדתם, אבל יש כאן אבל גדול מאוד. השקעה במדדים היא לא השקעה חד פעמית של סכום מסוים, בהכרח. השקעה במדדים היא גם בהכרח לא השקעה חד פעמית בתזמון הכי גרוע שיש באותו עשור, ובטח שלא פדיון מלוא התמורה ביום הכי גרוע שיש למשיכה באותו עשור. הדוגמה הזאת היא לא דוגמה רלוונטית בעליל בגלל עוד סיבות, ואני אתן לכם את כולם, אל תדאגו. השקעה פסיבית מבוססת על העקרונות הבאים. קודם כל, השקעה איטית עם א' וט' ועיתית עם ע' וט', במנות קבועות לאורך זמן רב. השקעה איטית ועיתית מנטרלת את תזמון השוק. היא מביאה למיצוע ערך קבוע בתקופת ההשקעה, ואני אסביר מה זה מיצוע, אוקיי? אני יודע שלא כולם פה למדו סטטיסטיקה, זה בסדר. מיצוע ערך קבוע זה במילים אחרות אומר, אני קונה כשזול, אני קונה כשיקר, ולכן אני בהכרח קונה בממוצע. אם אנשים מפסיקים לקנות בזמן משבר בשווקים, ואני עושה עכשיו תנועה של מרכאות עם האצבעות שלי, מפסיקים בעצם עד יעבור הזעם, הם בעצם אומרים במילים אחרות, אני אוהב לקנות רק כשיקר. עכשיו, כשמישהו קונה לאורך תקופה ארוכה, גם כשיקר וגם כשזול, בסוף בסוף הוא קנה את הממוצע, נכון? הוא קנה בזיל הזול, והוא קנה כשהיה יקר, ובסופו של דבר יצא שהוא קנה את הממוצע, כי כשהוא קנה יקר הוא יצא פרייר, נכון? אבל כשהוא קנה בזול הוא יצא תותח. אז כשאנחנו משקיעים לטווח זמן ארוך, ואנחנו משקיעים במנות קטנות, אנחנו עושים מיצוע ערך קבוע. עכשיו, כשאני אומר השקעה לטווח ארוך, אני מתכוון לעשורים. מי משקיע לעשר שנים? אני לא יודע. אני בן 35, אני מקווה להפסיק לעבוד, אני מקווה לא להפסיק לעבוד לעולם, אבל גיל הפרישה היום בישראל הוא 67 לגברים, זה אומר שיש לי עוד 32 שנות השקעה לפניי. עשר שנים הן כהרף עין. אני משקיע כבר עשר שנים, ואני מרגיש כאילו התחלתי אתמול. אז שימו לב לחישוב הבא שאני עושה, שתואם את הגישה העצלנית הזו. לדוגמה, נניח, ומישהו קרא איזשהו ספר על השקעות, לא את השקעות לעצלנים, כי הוא יצא, הוא לא היה בשנת 2000, אבל נניח, ומישהו קרא בשנת 2000 ספר על השקעות, והחליט להשקיע 100,000 שקלים שהוא חסך בזעת אפיו, מה שנקרא, בקרן סל שמחכה את ה-S&P 500. לא רק זה, בואו נניח שהוא החליט להשקיע 1,000 שקלים כל חודש מהמשכורת שלו, לא משנה מה יקרה. אני רגע מסכם, הוא השקיע חד פעמית 100,000 שקלים, ואחר כך כל חודש 1,000 שקלים, זה אומר 12,000 שקלים בשנה, נכון? כי יש 12 חודשים בשנה, וזה אומר שלאורך כל התקופה, הוא השקיע באופן קבוע 120,000 שקלים. 120,000 שקלים ועוד 100,000 שקלים, הסכום הראשוני שהוא השקיע, זה יצא 220,000 שקלים, אתם איתי? הוא השקיע סך הכל 220,000 שקלים. זה כמה שהוא השקיע. עכשיו, הוא התחיל להשקיע פיתחו של אחד העשורים הכי גרועים אי פעם להתחיל להשקיע. בכמה לדעתכם הוא הפסיד בסוף התקופה? הוא השקיע בסך הכל 220,000. כמה הוא סיים? תתפלאו לגלות שהוא הרוויח. איך יכול להיות? אז עוד דבר שמי שנותן את הדוגמה הזו על העשור האבוד משנת 2000 ל-2010 שוכחים להזכיר, אז הם שוכחים להזכיר שכל הזמן הזה, לאורך כל התקופה, חולקו דיווידנדים. אוקיי, חברות נותנות דיווידנדים, מן הסתם, בגלל זה קונים בעלות על חברה, בשביל להתחלק, בשביל לחלוק, לקבל מהרווחים שלה. וכל אותה תקופה שהם השקיעו ב-S&P 500, הם קיבלו דיווידנדים בחזרה, והם השקיעו אותם. אז תתפלו לגלות שמי שהשקיע, סכום חד פעמי, 100,000 שקלים ועוד 1,000 שקלים כל חודש, בעשור הכי גרוע שיש, תקופה של 10 שנים, הכי גרועות שיש בהיסטוריה להשקיע בהם, יצא מורווח. תיק ההשקעות שלו היה בגובה של 290,000 שקלים, לעומת 220,000 שקלים שהוא התחיל בתחילת התקופה, אלו 70,000 שקלים יותר ממה שהיה לו מלכתחילה. עכשיו, שימו לב, לא מדובר ברווח מדהים לשוק ההון, אבל גם לא מדובר בהפסד, למרות שאותה משקיעה או אותו משקיעה התחילו להשקיע בזמן הכי גרוע. ואתם בטח שואלים את עצמכם, איך זה יכול להיות? ובכן, כי המשקיעה הפסיבית והמשקיעה הפסיבית תמיד שמחים. כשהשוק עולה, הם שמחים, כי הם יותר עשירים מאתמול. כשהשוק יורד, יש להם הזדמנות לקנות מניות בזול. וגם הדיבידנדים, הרווחים של אותם חברות, יקנו עוד בעלויות של אותן החברות בזול יותר מאשר שהם קנו בפעם שעברה, בחודש שעבר. כשיגיע תיקון בשווקים והמדד יתרומם, המשקיע הפסיבי אולי יחזיר את ההשקעה לנכסים שהוא פעם קנה ביותר יקר, אבל הוא יתעשר מהנכסים, היחידות שהוא קנה לאחרונה ממש בזיל הזול. אנו ממש מרגישים את זה בימים אלו, למרות שה-S&P 500 לא חזר לשיא עדיין, לשיא שלו משנת 2021, עדיין מי שהתחילו להשקיע בשנה האחרונה, מינואר, הם הרוויחו תשואה מאוד גבוהה של כמעט 19%. אנחנו סך הכל מרחק של 4.5% מהשיא נכון לעכשיו, אבל מי שהשקיעו, מי שהתחילו להשקיע לפני שנתיים, כשנכנסנו למשבר האינפלציה הנוכחי, וקנו לאורך כל התקופה בקפדנות, הם קנו בעלויות על נכסים מאוד בזול. וכרגע, סיכוי לא רע, למרות שהשוק עדיין לא חזר להיות בשיא, סיכוי לא רע, וכנראה רוב הסיכויים שהם כרגע ברווח, כי בגלל שהם קנו לאורך כל התקופה מניות של חברות מוצלחות בזול. אז אני מסכם עוד סיבה לא טובה, לא להתחיל להשקיע במדדים כבר אתמול. בגלל העשור העבוד של שנת 2000 עד 2010, סיבה לא רלוונטית, כי המשקיע הפסיבי והמשקיעה הפסיבית משקיעים לאורך תקופה. הם לא משקיעים בסכום חד פעמי, הם משקיעים במנות קטנות, ומשקיעים בחזרה את הדיבידנדים שהם מקבלים ללא קשר לתקופה. גם מתקופה גרועה הם מקבלים דיבידנדים, ומשקיעים אותם מחדש. אז בבקשה, בפעם הבאה שמישהו אומר לכם, אבל שנת 2000, אוקיי, תנשום עמוק אדוני, אתה טועה. זה מידע שהוא לא רלוונטי. סיבה שלישית, אבל יפן. העשור האבוד של יפן מתייחס לשנים 1991 עד שנת 2000, אבל אפשר גם להרחיב אותו ל-2001 עד 2010. ב-20 שנים האלו, התוצר של יוון של יפן התכווץ משמעותית, גם של יוון, אבל אנחנו עכשיו מדברים על יפן. השכר הריאלי ביפן ירד, והמשק כולו, כולל שוק הנדלן ביפן, חווה קיפאון ברמת המחירים. בשנים האבודות האלה, המדד היפני, הניקי 225, ככה קוראים לו, נפל ב-55% בזמן שה-S&P 500 המריא ב-241%. אז הנה עוד סיבה למה לא להשקיע במדדים. יפן, מי שהשקיע במדד היפני, הפסיד. אז זהו שלא. השקעה פסיבית מדדית שמה במרכז הבמה את הפיזור. בהשקעה מדדית אין היגיון להיחשף רק ליפן. אם אתה יפני, אז אולי כן, גם אז לא, אבל אם אתה ישראלי, זה פשוט חסר היגיון להשקיע במדד היפני. מי שאומר לעצמו, רגע, וזה יכול לקרות גם בישראל, נכון, אני חושב שלהשקיע רק בכלכלה הישראלית, זה לא מפוזר מספיק למשקיע פסיבי. דרך אגב, אין שום דבר ציוני בלהשקיע רק בכלכלה הישראלית, זה לא באמת תורם לחברות באיזשהו אופן. אבל במקרה היפני, גם הטיעון של כניסה בנקודה הכי גרועה ויציאה בנקודה הכי גרועה, גם הוא טיעון חלש. כי גם כאן, השקעה מדודה לאורך השנים, והשקעה מחודשת של הדיבידנדים, תיצור סטטיסטיקה שונה לחלוטין מאותה סטטיסטיקה שהמשקיעים האקטיביים שרוצים שתלמדו אצלם, או שתשקיעו דרכם, מנפנפים בה. אם נביט ממבט מעוף הציפור ונסתכל באמת על עשורים רבים, אנחנו נראה שגם השקעה במדד היפני הייתה השקעה לא רעה בכלל, כי בין שנת 1980 ל-1990, וגם לפני זה בשנות ה-70, המדד היפני הניב תשואה פנומנלית של מעל ל-20% בממוצע בשנה. אז מי שהשקיע משנת 1980 עד שנת 2000, או משנת 1970 עד 2000 או עד 2010, עשה החלטה בכלל לא גרועה. ככה שאיך שלא מסתכלים על הנתון הזה, זה פשוט מידע שהוא לא רלוונטי. סיבה מספר 4, מה שג'ון בוגל אמר. אז ג'ון בוגל, אם אתם לא מכירים, הוא כתב את ה-Common Sense Investing, אחד מהספרים שהכי השפיעו עליי, ושעליו אני מתבסס בהרבה מאוד דברים שאני אומר כאן. אני מתבסס על 4 אנשים, 3 מהם זה זוכי פרס נובל, יוג'ין פאמה, ויליאם שרפ, דניאל קנמן, וג'ון בוגל הוא היחיד שלא זכה בפרס נובל, אבל הוא עשה הרבה מאוד דברים גדולים אחרים בחיים שלו. המקטרגים את המדדים נהנים לספר, לשלוף את ג'ון בוגל ואת האמירה שלו, שהוא בכבודו ובעצמו אמר שה-S&P 500 לא יניב ביצועים טובים כפי שהניב בעבר. למי שמפספס, ג'ון בוגל הוא המציא פחות או יותר את שיטת ההשקעות במדדים. הוא המייסד של קרן ונגרד העולמית, שהיא היום אחת משתי החברות הגדולות ביותר של קרנות צהל מחכות מדדים, הוא לגמרי בצד שלנו ואנחנו אוהבים אותו. אז נכון, ג'ון בוגל טען בראיון לאתר בלומברג בנובמבר 2016, שהציפייה שהתשואה של ממוצע 10% בשנה לא יימשך. זה לא יימשך לנצח. הוא אמר שזה שילוב של, זה קרה בגלל שילוב של מספר גורמים, ואי אפשר לצפות שזה יקרה כך לנצח. וזה באמת הייתה אמירה מאוד מאוד מפתיעה במובן הזה. מה שנקרא, העיתון סיפק את הכותרת שלו, אבל, וזה אבל גדול, כאשר אנחנו מדברים על השקעות פסיביות במדדים, ההתייחסות שלנו היא תמיד רלטיבית, יחסית. האלטרנטיבה שלנו זה לא בין להשקיע לבין לא להשקיע. האלטרנטיבות שלנו זה בין להשקיע במדדים, במדדי מניות רחבים, או לחשוב שאנחנו יכולים לנצח את המדד בכוחות עצמנו. ככה שאם ג'ון בוגל צודק, זה לא רלוונטי. כי אם נניח מהיום והלאה, במשך כל שנות חיינו, מדד ה-S&P 500 לא יעשית תשואה של 10% בשנה, אלא יעשית תשואה של 7% בשנה בממוצע. אז מה? זה אומר שכולם נפגעים. זה כמו שמחר הטמפרטורה תעלה ב-2%, זה משפיע על כולם. זה אומר שגם המשקיעים האקטיביים יעשיו תשואות נמוכות יותר. זה לא אומר שהמשקיעים האקטיביים יעשיו תשואות גבוהות יותר. וחוץ מזה, אני מאוד מאמין במשפט עשה לך רב. אבל אני גם מאוד מאמין שאנשים ודעות זה ממש כמו פרי. אפשר לאכול את הבפנים ולזרוק את הקליפה. לא כל מה שאדם חכם אומר בהכרח מתגשם, ואנחנו רואים את זה סטטיסטית גם היום. כי אם אתם מסתכלים על מדד ה-S&P 500 מאז שג'ון בוגל אמר את האמירה הזו בנובמבר 2016, ה-S&P 500 עלה מאז ב-12.6% שנתי ממוצע. ככה שאולי ג'ון בוגל צדק שה-S&P 500 לא יעשה יותר 10% בשנה, אלא הוא יעשה 12.6% בשנה. אני צוחק כמובן. מה שאני מנסה להגיד כאן זה שאין נביאים. אף אחד לא יודע מה העתיד. לא אני, לא מנטור שמלמד השקעות אקטיביות בשוק ההון או מסחר יומי, ואפילו לא ג'ון בוגל. אף אחד לא יודע מה העתיד, ואף אחד לא יכול להתיימר שהוא יודע מה העתיד. וגם אם מישהו היה אומר לי שמהיום ועד סוף ימי, ה-S&P 500, מדד המניות העולמי, או מדד תל אביב 125, יעשו תשואה של 5% בשנה בלבד, זה עדיין לא היה משנה דעתי, כי זה לא אומר שמשקיעים פסיביים יעשו תשואה גבוהה יותר. בעיניי, ההפך הוא הנכון. אני בסך הכל רוצה לקבל את תשואת השוק. אני רוצה לקבל את הנתח ההוגן שלי מרווחי החברות הטובות והמוצלחות ביותר בעולם, נקודה. סיבות מספר 5 ו-6, בואו נרוץ עליהם, כי הן ממש כלילות ואפילו לא צריך להתייחס אליהן יותר מדי לעומק, אבל הן עדיין קיימות וראוי כן להתייחס אליהן. אחת הסיבות שלא מדברים עליהן, אבל דוחפות לדעתי הכי הרבה משקיעים להשקיע באופן אקטיבי, היא פסיכולוגית בכלל. השקעה פסיבית זה משעמם. אי אפשר להתפאר ביכולת הניתוח המדהימה שלנו, ואי אפשר לספר בליל הסדר שעשינו 250% על מניה שזיהינו אותה, כי אנחנו ממש ממש חכמים. היא לא מרגשת. אף אחד לא מספר בליל הסדר, יש לי תיק השקעות מחכה מדדים שאני משקיע בו לאורך עשורים רבים. זה פשוט משעמם. אפילו שזה תיק של 8 מיליון שקלים, שכבר 70 או 80% ממנו זה רווחים, זה לא קירות. זה לא תשואות מדהימות בטווח זמן קצר מאוד, וזה לא אומר עליכם שום דבר בעיקר. כן, גם מטומטם יכול להשקיע באופן מוצלח ורווחי מאוד במדדים לאורך שנים רבות. ככה שזה שזה לא אומר עליכם כלום, בעיניי זה יתרון, בעיני אנשים מסוימים זה כנראה חיסרון. קזינו זה כיף. אני הייתי אפילו פעם או פעמיים בקזינו, זרקתי כמה יורו על הרולטה, והיה לי ממש ממש נחמד, אבל אני ידעתי שהתוחלת היא שלילית. אני גם הפסדתי את כל כמה עשרות יורו שהשקעתי ברולטה, וזה בסדר, וכל עוד מסתכלים על זה כמשחק, זה נחמד. אבל מי שמסתכל על הרולטה בקזינו כהשקעה, הוא בבעיה, הוא בבעיה קודם כל פסיכולוגית, נפשית. זה אפילו לא עניין של ידע. אז אם אתם רוצים לאמר, אתם יכולים ללכת לקזינו, או אתם יכולים ללכת למלא לוטו, זה באמת כיף. אבל כל עוד אתם משאירים את זה ככיף, וכל עוד אתם קוראים לזה הימורים, אז בסדר. אבל אם אתם הולכים עכשיו לקורס מסחר יומי, ואתם קוראים לזה השקעה, יש לכם בעיה. יש לכם בעיה שהיא או ברמת הידע, או ברמת ההתנהגות. אני לא יודע לנתח אתכם כרגע, כי אני כרגע מדבר לכמה עשרות אלפי אנשים, אבל אחרי שצרכתם את הידע, ואתם יודעים שהשקעה במסחר יומי היא לא השקעה, אלא סוג של הימור, אז אתם, עכשיו כל מה שנשאר, זה רק לטפל בחלק ההתנהגותי. שתבינו שאם אתם רוצים לחפש ריגושים, יש איפה לחפש את זה, אבל להשקיע, אתם יכולים להשקיע באופן פשוט ורווחי לאורך שנים רבות. סיבה במרכאות טובה אחרת לא להשקיע פסיבית בשוק ההון, זה בגלל שפחות אנשים מרוויחים מזה. אם אתם אנשים נדיבים ואתם אוהבים לחלוק את הכסף שלכם עם אחרים, אז אתם יכולים פשוט לקחת קורס מאוד מאוד יקר באלפי שקלים על מסחר יומי, ללמוד איך לצייר ציורים יפים בין כל מיני נקודות בנרות יפנים, זה מאוד מפעיל את הדמיון, אבל אחר כך אתם תפתחו חשבון מסחר, אולי זה יהיה גם באיזושהי תוכנת מסחר מפוקפקת שלא שבת בישראל בכלל, יכול להיות שזה יהיה אפילו בתוכנת מסחר מאוד יקרה, אולי אפילו בתוכנת מסחר שהמציא אותה מי שמחר לכם את הקורס הזה, זה גם יכול להיות, ואתם תשלמו הרבה מאוד עמלות קנייה מחירה, קנייה מחירה, כשאתם תרוויחו אתם תשלמו מס, כשאתם תפסידו אז אף אחד לא ישתתף איתכם ברווחים האלה, ככה שהרוויחו עליכם, שימו לב כמה אנשים, אחד, הרוויח עליכם מישהו שמחר לכם קורס, אולי אפילו מחר לכם מנוי שנתי, זה בכלל זה רמה מאוד מאוד גבוהה של יכולת מחירה. שתיים, הרוויח בית השקעות. שלוש, הרוויחה המדינה. כולם הרוויחו מכם, מהכסף שלכם. אם אתם תצליחו בכלל להרוויח משהו, זה כמובן שאלה של אולי, אבל מי שבטוח הרוויח זה כל היתר. אז זה חיסרון מאוד מאוד גדול בהשקעה במדדים, שלא הרבה אנשים וגופים מרוויחים מהכסף שלכם ומהחלומות שלכם. עוד גוף שאתם תפרנסו, זה ערוצי התקשורת. כי אם אתם משקיעים אקטיבית, אז אתם צריכים כל הזמן לצרוך תקשורת. עכשיו, העיתונות הכלכלית זה המרוויחים הקטנים של המסע הרפתקאות שלכם. אתם אולי אפילו תעשו מנוי, אולי אפילו מנוי בתשלום, לכל מיני שירותי טיפים כאלו, של אנליסטים מאוד מאוד חכמים, שמנתחים את ביצועי השוק, והם רוצים לחלוק אתכם את התובנות שלהם. כמובן, לכאורה, רק הם יסיקו אותם, אבל זה לא ככה, כן? אני אומר את זה בצחוק. כל המידע פומבי תמיד, ככה שאף אחד לא יכול לספר לכם סודות, אלא אם כן יש לו מידע פנים, ושוב, אם יש לו מידע פנים, זה לא חוקי, אתם שותפים לדבר עבירה כשאתם מקשיבים לו. בניגוד למצב הזה, משקיע פסיבי קורא ספרות פרוזאית, בדיחות של בזוקה, חוג מקרמה, הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא לא מבזבז את הזמן שלו על שטויות כאלה, משלם לאחרים ועוד בסוף גם מסיט תשואה פחות, יותר נמוכה מתשואת השוק. אז אלה שתי סיבות מאוד מאוד מהירות שהתייחסתי אליהן נורא בקצרה, מסיבה פשוטה, אלה סיבות מאוד מאוד לא רציניות, בעיקר קוריוזים. אני מסכם. מחקרים מראים שהשקעה במדדים, השקעה פסיבית, היא ההשקעה האפקטיבית ביותר לטווח זמן ארוך. הסיבות למה לא להשקיע במדדים מבוססות בעיקר על או חוסר הבנה של גישת ההשקעות הפסיבית, או טיפשות, או בורות, או רשעות. זאת אומרת, משחק בנתונים שמראה לכם שאתם בעצם לכאורה מסכנים את הכסף שלכם, ורק אצל נותן השירות שאתם כרגע רואים בסטורי, באינסטגרם, או איפה שזה לא יהיה, רק אצלו הכסף יהיה בטוח, בגלל שהוא יודע לעשות רווחים פנומנליים בשוק ההון. אני אסיים עם עצה. תמיד תשאלו את עצמכם, כשמישהו מדבר נגד מדדים, או בוודאי שאם הוא מדבר נגד השקעה בקרנות פנסיה, כמו האיש המרושע שציינתי בתחילת הפרק, תמיד תיכנסו לפרופיל שלו או שתבדקו מה האינטרס שלו. אם מדובר באיש שמוכר קורסים למסחר יומי, אני מציע לכם, unfollow חזק. אם אתם מחפשים ריגושים, יש איפה להשיג אותם. לא בשוק ההון. בטח לא בתקופה הזו. השקעה פסיבית טובה זו השקעה משעממת, וכל מה שנותר לכם לעשות זה רק לא לעשות טעויות. אתם לא צריכים הצלחות פנומנליות, אתם צריכים פשוט להשקיע סכום קבוע לאורך שנים רבות, ממש כמו בקרן הפנסיה ובקרן ההשתלמות, ולא לעשות כלום. כשהשוק יעלה אתם תשמחו כי אתם עשירים יותר, כשהשוק ירד אתם תשמחו כי אתם תקנו היום יותר מאשר שאתם באותו הכסף שקניתם בחודש עבר, אתם תקנו היום יותר בעלויות בחברות ומניות. בתיאור של הפרק אני שם לינק לספר השקעות לעצלנים, הספר שעכשיו אני יכול להגיד, ספר העיון הנמכר בישראל, איזה כיף להגיד את זה. אם תזמינו אותו היום, ישירות ממני, אתם תקבלו אותו בעוד יומיים, גג שלושה במשלוח מאוד מהיר עד הבית, ותוכלו להתחיל להשקיע. אני שם עוד לינק נוסף לסקר שוק בין בתי השקעות, תוכלו לבחור לעצמכם את בית ההשקעות שדרכו תוכלו להתחיל להשקיע, לוקח בערך שבוע להתחיל, אתם אשכרה בעוד שבוע יכולים להתחיל להשקיע פסיבית במדדים. מזמינים היום את הספר, פותחים חשבון, אתם בעוד שבוע תסיימו לקרוא את הספר, זה לוקח שעתיים וחצי לקרוא אותו, וזהו, ומתחילים. תודה רבה שהזנתם לפרק הזה של השקעות לעצלנים, ונתראה בפרק הבא.